שלום לכולם, אנחנו לומדים היום הדף ע"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. לפני שנתחיל, שוב תזכורת, אין לנו איך לפרסם את השיעורים בלי העזרה שלכם. תספרו לחברים, תשתפו אותם בדרך שבה אתם שומעים את האתר, אם זה בטלפון, בוואטסאפ, באתר, לא משנה איך. אנחנו רוצים שהשיעורים יגיעו לכמה שיותר אנשים. דבר שני, מי שרוצה לקחת חלק בשיעורים מוזמן להשתתף בהוראת קבע, אפשר להיכנס לאתר sinai.org.il, שם תראו פרטים, זאת הדרך היחידה שלנו להחזיק את המפעל הזה. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, בחלק השני נחזור שוב לנושא הכללי שלנו של בן פקוע. אז נתחיל בחלק הראשון, נזכיר שאתמול בסוף השיעור דיברנו על רגל שנשברה, אמרנו שגם אם זה שבר פתוח והעצם ממש בולטת החוצה, עדיין אם רוב הבשר באזור השבר עדיין קיים, זה נחשב שזה מחובר, ואז האיבר עצמו לא נחשב איבר מדולדל, וגם אם זה מעל הרכובה, הבמה לא נחשבת טריפה. את זה אמרנו אתמול, היום נפרט יותר לגבי הדרישה הזאת של רוב הבשר, זה ייקח אותנו עד המשנה בעין זין, נחלק את זה לארבעה דיונים, לפני שנתחיל אותם נראה את הניסוח במשנה ובברייתא. אז הניסוח במשנה היה שאם נשבר העצם, אז אם רוב הבשר קיים, זה נחשב מחובר. הברייתא לעומת זאת מפרטת יותר, היא אומרת נשבר העצם ויצא לחוץ, כלומר זה שבר פתוח, אז אם אור ובשר חופין את רובו, אז זה נחשב מחובר. אז הברייתא הדגישה שזה גם שבר פתוח, והיא גם הוסיפה לא רק בשר אלא אור, והיא גם הוסיפה שהאור והבשר צריכים לחסות את רובו. זאת הברייתא, ועכשיו כאמור נראה לגבי כל זה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה שאמרנו בברייתא שזה צריך לחסות את רובו, אבל רובו של מה? אז כאן יש שתי עדות ברבי יוחנן, או שהכוונה היא להיקף שמסביב לעצם, שהוא צריך להיות מוקף ברובו בבשר, או שהכוונה היא לאובי של העצם, כלומר אם נסתכל על העצם השבורה לא מהצד, אלא מלמעלה, כלומר ממש לתוך האובי של העצם, כלומר מה שעכשיו אפשר לראות בגלל שהעצם נשברה והתגלתה, צריך שרוב האובי הזה יהיה עדיין מכוסה בבשר, ולא שהעצם לגמרי בחוץ ואין שום דבר שמכסה אותה. אלה שתי הדעות, או רוב היקף או רוב אובי, ורב פאפה כדרכו אומר, כיוון שיש שתי דעות, צריך להחמיר כשתיהן. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי האור. כלומר, המשנה שלנו אמרה שצריך שהבשר יהיה קיים, הברייתא הוסיפה ואמרה שצריך אור ובשר חופין את רובו, השאלה היא מה בדיוק תפקיד האור, ולגבי זה יש שתי גרסאות במה שאול אמר בשם רבי יוחנן ומה רב נחמן הגיב על זה. גרסה ראשונה זה שלדעת רבי יוחנן, האור הוא בדיוק כמו הבשר, ולכן גם אם הפצע זה גרם לזה שאין שם בשר בכלל ורק האור מקיף את העצם, גם זה מספיק וזה נחשב מחובר. ועל זה אמר רב נחמן, הרי הברייתא אמרה אור ובשר, משמע לדעתו שצריך שלפחות חצי כן יהיה בשר. זו הגרסה הראשונה בדיון. גרסה שנייה מחמירה יותר, כלומר אולה בשם רבי יוחנן הוא זה שאמר את מה שבגרסה הקודמת רב נחמן אמר, כלומר לדעתו צריך שלפחות חצי יהיה בשר והשאר יכול להיות אור, ועל זה רב נחמן בא והחמיר ואמר שגם זה לא מספיק, צריך שמתוך הרוב הזה שמקיף הרוב יהיה בשר והאור רק מצטרף להשלים לרוב. ועל זה ענה לו אולה, אבל אני ראיתי במו עיניי שרב יוחנן התיר במקרה כזה גוזל שהבשר היה רק חצי מהרוב והשאר היה אור, אבל דחה את זה רב נחמן, זה דווקא בגוזל, גוזל האור שלו הוא רך וממילא כמו בשר, אבל בבהמה אני צריך שרוב הרוב יהיה בשר ורק השאר יהיה אור. זאת הגרסה השנייה. שוב לסיכום, לגרסה הראשונה אולה בשם רבי יוחנן אומר שהאור הוא בדיוק כמו הבשר, ורב נחמן אומר לא, צריך שלפחות חצי יהיה בשר. לגרסה השנייה, אולה זה שאמר את זה, ורב נחמן דרש אפילו יותר מחצי. נער בסוגריים שבהמשך הסוגיה בדיון הרביעי, אנחנו נראה שם הווה מן הלפחות שגם אור לבד לגמרי יכול לחשב כבשר, אבל שם הגמרא תדחה את זה. בכל אופן, עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה לגבי האם גידים רכים, כלומר גידים של בהמה צעירה שהם עדיין רכים, הם נחשבים כבשר והם יכולים להצטרף לרוב. אז הגמרא משווה את זה לתחום אחר, וזה קורבן פסח, ששם יש מחלוקת האם גידים רכים נחשבים לבשר ואפשר לצאת ידי חובה באכילה שלהם. רבי יוחנן אומר שכן, אבל ריש לקיש אומר שלא, כי אמנם עכשיו הם רכים, אבל כשהבהמה תתבגר הם יהיו קשים ולא אכילים, לכן כבר עכשיו הם לא נחשבים בשר. שוב שנזכור, רבי יוחנן אומר שהם בשר, ריש לקיש אומר שלא. זה שם בפסח, לכאורה, ועכשיו ברבא ואומר, בוא ניקח את זה אלינו. הוא אומר, הרי התורה חס על ממונם של ישראל, לכן הנטייה כאן צריכה להיות להקל ולא להטריף סתם בהמות, לכן יפסוק כרבי יוחנן שגם הגידים נחשבים בשר ומצטרפים. עכשיו, מקשה עליו רב פאפה, אתה מדבר פה על איסור דאורייתא של טריפה, אז אתה לא אמור להתייחס לזה שהתורה חס על ממונם של ישראל. עכשיו, כשרב פאפה שמע את זה, הוא שתק. והגמרא שואלת למה הוא שתק, הרי גם בלי קשר לתורה חסה, כללי הפסיקה שלו זה שבאופן כללי הלכה כרבי יוחנן, אז מה הבא לפסוק פה כמו רבי יוחנן? עונה הגמרא, כי האמת היא שגם שם בפסחים רבי יוחנן עצמו חזר בו והודה לריש לקיש שזה לא נחשב בשר, כי המשנה שלה הוא הסתמך עם משנה יחידאית וכל השאר חולקים עליה, ולכן באמת גם כאן זה לא נחשב בשר וזה לא מצטרף. זה היה הדיון השלישי לגבי גידים. הדיון הרביעי זה בשורה השמינית בעין זין עמוד א', וזה מה קורה אם העצם לא רק נשברה לשניים, אלא גם חלק קטן ממנה ממש נפרד ממנה ונפל. האם זה גורם לחומרה? אז שאלו את רבא באיזשהו כינוס גדול של רבנים, ואומר זה לא משנה. הברייתא אמרה שמה שמשנה זה האם יש רוב בשר או לא, לא אכפת לי שגם חלק קטן מהעצם נפל, זה היה הדיון הרביעי. הדיון החמישי והאחרון זה לקט מהיר של 8 שאלות שונות על מצבים שונים, האם זה נחשב שיש רוב וזה עדיין מחובר או שלא, על רוב השאלות לגמרא אין תשובה, חוץ מעל אחת שהיא מנסה ודוחה, ועל האחרונה ששם יש תשובה. אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, אם יש רוב בשר אבל הוא מתלקט, כלומר זה לא שיש בשר עצוף על רוב ההיקף, אלא פה קצת, פה קצת, פה קצת, כך שבסופו של דבר יש רוב, זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם הבשר מתרוסס, כלומר יש בשר אבל הוא מאוד דק. שאלה שלישית, אם הבשר מתמסמס, כלומר יש בשר אבל הוא רקוב. שאלה רביעית, יש בשר אבל יש בו נקב עגול. שאלה חמישית, יש בשר אבל יש בו סדק, כלומר קו. שאלה שביעית, אם יש בשר אבל הוא לא מחובר לעצם אלא הוא נקלף, כלומר הוא מנותק קצת באוויר. שאלה שביעית דומה, יש בשר שהוא רחוק מהעצם כמו שאמרנו, אבל כאן הוא לא סתם רחוק מהעצם כי הוא התנתק, אלא גם כי השכבה הפנימית של הבשר נלמה בפציעה. האם זה משפיע? עכשיו על שתי השאלות האחרונות הגמרא מנסה לומר, מה זה משנה? הרי אמרנו שגם אור נחשב כמו בשר. אגב בסוגריים, זה לפי הדעה שאור הוא לגמרי כמו בשר, אז כל שכן שגם כאן זה יהיה בסדר. אבל דוחה הגמרא, לא. אולי כשאמרנו שאור הוא כמו בשר, זה דווקא במקום שלא אמור להיות בשר, כלומר בקצה של העצם, ששם יש בעיקר אור, והוא באמת מחובר לעצם כמו שצריך, אבל כאן שאמור להיות בשר, והבשר נעלם ויש רק אור, אולי זה לא. זאת הייתה שאלה שביעית. ושאלה שמינית ואחרונה, מה קורה אם נקדר כמין טבעת? מה הכוונה? אז אם הבנתי נכון, יש בשר שמכסה את השבר, אבל מסביב לבשר שמכסה את השבר, יש חתך עמוק בצורה של עיגול, שבעצם מנתק לגמרי את הבשר שמעל השבר, מכל שאר הבשר ברגל. האם זה מפריע לנו שהוא מנותק או שלא? אבל זה הגמרא כן מביאה תשובה. היא אומרת, כיוון שיש דרך לרפא את זה ולגרום לשני הבשרים להתאחות שוב, אז ממילא זה נחשב למחובר. עד כאן 8 השאלות, ובזה הגענו למשנה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שהוא היה בעצם המשך למה שראינו אתמול. החלק השני עוד פעם מחזיר אותנו לנושא של בן פקוע, כלומר שחטנו את האימא ומצאנו בפנים עובר, אבל הפעם לא מדובר בעובר ממש, אלא בסק שיליה. כלומר, רואים את הסק עם המים, אבל עובר לא מוצאים, לא בפנים, לא בחוץ, רק סק עם נוזל. זה המקרה, ואת הדיונים לגבי זה נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי איסור ויתר. כלומר, האם הסק הזה מותר באכילה למי שמעיז לאכול כזה דבר או אסור? עכשיו, למה כן ולמה לא? כי אומרת המשנה, כשאנחנו מוצאים סק של שליה מלא נוזל, אנחנו מניחים שהנוזל הזה בעצם פעם היה חלק מהעובר, אלא שמשהו בהיריון לא הלך טוב, והעובר התמוסס והפך לנוזל. וממילא, אם כל הסק היה בפנים בזמן השחיטה, אז אפילו שהסק הזה הוא בעצם ולד שנימוח, בכל זאת זה מותר, כמו כל בן פקוע. אבל אם אפילו רק חלק מהסק הזה יצא החוצה לפני השחיטה, אז לא רק מה שיצא אסור, זה ברור, כי הוא לא היה בפנים, אלא הכל אסור. למה? כי אנחנו חוששים שאולי החלק של הנוזל שיצא החוצה, הוא בעצם הנוזל שפעם היה הראש של העובר, והרי אם הראש יוצא החוצה, כמו שלמדנו בדינים של בן פקוע, זה נחשב כאילו הוא כבר נולד, ואם הוא כבר נולד, אז השחיטה לא מתירה אותו, וממילא הוא אסור. אז שוב, אם הכל בפנים הוא מותר, אם חלק יצא אסור, כי אולי זה הראש. זה הדין במשנה. הגמרא מביאה לזה מקור מאותו מקור שכבר היינו בדף סמכתת לכל הדין של בן פקוע, כל בבהמה תוכלו, שזה בעצם כמה מילים מתוך פסוק יותר רחב, שזה בא להתיר את כל מה שבתוך הבהמה, ואם יצא חלק אז אסור, את זה לומדים מהמילה אותה תוכלו, אותה בא למעט. זה המקור בברייתא, אבל מיד הגמרא שואלת, למה בעצם צריך מקור מיוחד למשנה שלנו? הרי זה בעצם הדין הרגיל של בן פקוע, ועונה הגמרא, נכון, באמת לא צריך מקור, והפסוק הוא רק אסמכתא. זה היה הסעיף הראשון לגבי מתי מותר או אסור לאכול את אותה שליה. הסעיף השני זה לגבי הטומאה והטהרה של אותה שליה, כשבעצם יש לנו שתי שאלות. א', בהנחה שהיא מותרת באכילה והיא נחשבת אוכל, אז האם היא מקבלת טומאה בתור אוכל, כלומר טומאת אוכלין, למשל אם היא תיגע בשרץ, כמו כל אוכל שיגע בשרץ, וב', במקרה שבו היא אסורה באכילה, האם היא נחשבת מקור טומאה, כלומר האם היא מתמת כנבלה? אלה שתי השאלות, ועל שתי המקרונית אומרת המשנה, לא. כלומר, למרות שהיא מותרת באכילה לפעמים ויש משוגעים שאוכלים אותה, בכל זאת זה מגיל, זה לא נחשב באמת אוכל, ולכן היא לא מקבלת תומה בתור אוכל, והיא גם לא מתמת בתור נבלה, כי רק בשר מתמה, ולא כל מיני דברים אחרים שלא אוכלים אותם כמו עצמות או קרניים או טלפיים, וגם לא שיליה. זה באופן כללי, אבל אומרת המשנה, יש בכל זאת הבדל. אם בן אדם מסוים חישב עליה לאוכלה, כלומר, הוא עצמו אמר, אני יודע שאחרים לא אוכלים, אבל אני בכל זאת אוהב את זה. האם אז בשבילו זה כן יחשב אוכל? אומרת המשנה, לגבי תומת אוכלין, אז כן, זה תלוי במחשבה שלו. לגבי תומת נבלה, לא, זה לא תלוי במחשבה. עד כאן לגבי תומה במשנה. עכשיו שואל רבי יצחק נפחה בגמרה בשורה האחרונה בעמוד א', מה לגבי אור של חמור? כלומר, גם אור כמובן הוא לא ראוי לאכילה, אבל מישהו מאוד רוצה אותו, בישל אותו הרבה עד שהוא נעשה ראוי, מה הדין שלו לגבי תומה? עכשיו שואלת על זה הגמרה, מה בעצם השאלה? אנחנו כבר יודעים מה הדין, אמרנו את זה במשנה לגבי שליה, ויש גם ברייתות מפורשות לגבי אור, שאם זה לגבי תומת נבלה, לא משנה מה הוא רוצה לעשות, לא משנה שהוא בישל, זה לא משנה. רוב האנשים לא אוכלים, זה לא נחשב בשר, וזה לא מתומה. לעומת זאת, אם השאלה היא לגבי תומה, אוכלין, אז כאן כן מתייחסים למחשבה של כל אחד, ואם הוא בישל, כנראה שהוא תופס מזה אוכל, אז לגבי האור הזה, זה כן יוכל לקבל תומת אוכלין. אז מה בעצם השאלה של רבי יצחק נפחה? אנחנו כבר יודעים מה הדין. עונה הגמרא, רבי יצחק לא שאל באופן כללי לגבי אור. זה אנחנו באמת יודעים. הוא שאל ספציפית לגבי אור של חמור. אור של חמור זה מגיל במיוחד, אז רבי יצחק מתלבט. אולי למרות שבדברים אחרים המחשבה שלו כן יכולה להפוך דבר מגיל לאוכל ולקבל תומת אוכלין, אולי באור של חמור לא. זאת השאלה, ובגמרא כאן אין תשובה, ועד כאן הסעיף השני לגבי השליה. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', זה שוב מחזיר אותנו לנושא של האיסור וההתר. אמרנו כאמור במשנה שאם הכל בפנים זה מותר, אבל אם חלק יצא, אז לא רק מה שיצא אסור, אלא הכל אסור, כי חוששים שאולי מה שיצא זה בעצם היה פעם הראש. ועכשיו שואלת הגמרא, מה אם מצאנו לא רק שליה מלאה נוזל בתוך הבטן, אלא גם מצאנו שם בנוסף מחוץ לאותה שליה ולד? עכשיו, אם הוולד והשליה ממש קשורים אחד בשני, משמע בגמרא שלפי כולם, אנחנו יכולים להניח בוודאות שבעצם בשליה לא היה איזשהו ולד שהפך לנוזל, אלא הוולד שהיה פעם בשליה, זה הוולד שמצאנו מחוץ לשליה. כלומר, בעצם הנוזל שעכשיו בשליה, הוא אף פעם לא היה ולד, אלא הוא סתם נוזל. וממילא, גם אם הוא יצא קצת החוצה, אז כמובן שמה שיצא החוצה לא מותר, כי לא היה בפנים בשחיטה, אבל מה שבפנים מותר, כי זה לא שהראש יצא החוצה, אלא זה סתם נוזל יצא החוצה, ומה שבפנים מותר. עכשיו זה כשהוולד והשליה ממש מחוברים. אבל מה אם מצאנו שם שליה עם נוזל וליד זה ולד והם לא ממש מחוברים? האם גם אז אפשר להניח לכולה שהוולד הזה הוא בעצם הוולד של השליה ואין כאן איזשהו ולד אחר שנימוח לתוך השליה ואז אפשר להקל, כמו במקרה שהם היו קשורים, או שלא? כי גם אם יש כאן ולד ושליה, עדיין יש מקום לחשוש שבעצם היו כאן תאומים והוולד הזה הוא ולד נפרד, ואילו בתוך השליה יש עוד ולד שנימוח, ואז אם חלק יצא, כאמור נצטרך להחמיר במה שנשאר. זאת השאלה, ולגבי זה יש מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר. בגרסה הראשונה רבי יוחנן מחמיר ורבי אלעזר מקל, בגרסה השנייה לפי רבי ירמיה רבי אלעזר מחמיר ורבי יוחנן מקל, והגמרא מחזקת את רבי אלעזר, כלומר לחומרה מברייתא שאומנם לא מדברת על בהמה אלא על בן אדם, אבל גם שם כשיש מקרה דומה שבו אישה הפילה שליה מלאה נוזל פלוס איזשהו ולד שאין לו צורת אדם אלא יש לו צורת חיה, ובמקרה כזה של צורת חיה אין לה תומת לידה, אז כמו שאמר רבי אלעזר, אומרת שם הברייתא, אנחנו חוששים שאולי בעצם היו כאן תאומים וזה משפיע על דיני התומעה של האישה. לא ניכנס וזה בכל אופן משמע שהלכה כרבי אלעזר שחוששים שהיו כאן תאומים. וזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן הסעיף השלישי של הסוגיה. הסעיף הרביעי זה לגבי אם השליה הזאת היא לכאורה קדושה. איך? אז כאן מדובר בבהמה שלא שחטנו אותה, אלא היא פילה שליה, ובשליה הזאת יש נוזל, ואי אפשר לדעת מה היה שם לפני, ולמה היא קדושה, או כי לאימא זה הפעם הראשונה שהיא הולדת, כלומר השליה הזאת היא בעצם הבכור, או כי האימא היא קורבן, למשל קורבן שלמים, וממילא גם הצאצא שלה הוא קדוש. אז מה הדין? אומרת המשנה, אם מדובר בבכור, אז השליה לא קדושה, אפשר לזרוק אותה לכלבים. למה? כי רוב הסיכויים שבשליה הזאת לא היה בכור שחייב בבכורה. למה? כי 50% שזה היה נקבה, ואז ממילא אין מצוות בכורה, וגם גם אם זה היה זכר, צריך להוריד עוד כמה אחוזים להריונות שלא מתפתחים טוב. כלומר, יכולת שבשליה הזאת היה ולד שאין לו צורת בהמה, ואז גם אין מצוות בכורה. וממילא, רוב הסיכויים שלא היה מצוות בכורה, ואפשר לזרוק לכלבים. זה במקרה של בכור. אבל במקרה של קורבן, אז כאן גם אם זה נקבה, זה כמובן קדוש, וממילא נניח 95% שזה כן היה קדוש, ורק 5% שהעובר לא התפתח יפה, אז ממילא כיוון שרוב הסיכויים שזה קדוש, אז לא זורקים לכלבים, אלא קוברים. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק העיקרי של הסוגיה. הסעיף החמישי והאחרון לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, וזה לדרכי האמורי. היה כנראה לגויים שם איזושהי סגולה, שכשבהמה הפילה שליה, אז הם היו קוברים את השליה באיזושהי צומת דרכים, וזה היה איזושהי סגולה כנראה שזה לא יקרה להם עוד פעם, ולגבי זה אומרת המשנה, אסור ליהודים לעשות את זה, כי אסור ללכת בדרכי האמורי. זה במשנה, ועכשיו בגמרא, בא עברה ונותנים לנו איזשהו עיקרון, מה נחשב דרכי האמורי ואסור, ומה לא. הם אומרים, אם הגויים עושים איזושהי סגולה, אבל שיש לה גם איזשהו היגיון רפואי או מציאותי, אז מותר לעשות, אפילו שאולי יש בזה גם איזשהו צד שנראה כמו איזשהו כישוף, אבל כיוון שיש לזה גם הסבר, אפשר לעשות. אבל אם דובר במשהו שאין לו שום הסבר, וזה רק איזושהי סגולה, אז אסור. עכשיו, זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שמותר לצבוע עץ באדום בשביל שהוא לא ישיר את הפירות שלו, והרי לכאורה שם זה רק בשביל הסגולה, כי צבע אדום זה איזושהי סגולה נגד מזיקים, אז למה זה מותר? מסבירה הגמרא, שם עושים את זה לא רק בשביל הסגולה, אלא בשביל שאנשים שיראו, יראו שיש לי בעיה בעצים והתפללו עליי, כמו שאומרים למצורע תמה תמה יקרא, שיאמר לכולם שהוא תמה והתפללו עליו, זה דבר טוב ולכן זה מותר. עד כאן הסעיף החמישי ובזה הגענו לסיום הפרק. הדרן הלך בהמם קשה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, שראינו שאם בהמה נשברו לה הרגליים עם רוב הבשר קיים, זה עדיין נחשב מחובר, ועל זה היו לנו חמישה דיונים. דיון ראשון, האם צריך רוב היקפו, רוב עוביו, דיון שני, מה הדין של האור, ראינו כמה דעות, דיון שלישי, מה הדין של גידים, ראינו למסקנה שריש לקיש אומר שהם לא נחשבים בשר, ורבי יוחנן הודה לו, דיון רביעי, מה אם חלק קטן נפרד מהעצם לגמרי, אמרנו שזה לא משנה, ודיון חמישי, עוד אוסף של 8 שאלות מהירות, לגבי אותו בשר שמקיף את השבר, אם הבשר מתלקט, מתרוסס, מתמסמס, אם יש נקב עגול, אם יש סדק, אם הבשר נקלף, או שאם השליש הפנימי שלו ניטל, ואם הוא נקדר כמין טבעת, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לבהמה שיש בה שליה עם נוזל בתוך הבטן, אבל אין בה שליה הזאת ולד. אמרנו שבעצם פעם כנראה היה שם ולד והוא התמסמס, ולכן אם השליה בתוך הבטן בשחיטה זה בסדר, כמו בן פקועה, אבל אם חלק קטן אפילו יצא החוצה, אנחנו חוששים שמה שיצא זה בעצם היה הראש, וממילא זה נחשב שהיא נולדה, וכל השליה אסורה, גם מה שבתוך הבטן. הגמרא הביאה לזה מקור, אבל אמרה שזה אסמכתא, כי בעצם זה הדין הרגיל של בן פקועה. זה לגבי איסור והתר. לגבי טומאה, השליה הזאת לא נחשבת אוכל, ולכן היא לא מתמת כנבלה, היא גם לא מקבלת תומת אוכלין, אלא אם כן אדם חישב עליה לאוכלה, אז תומת אוכלין ניקל מקבלת. רבי יצחק נפחא שאל האם זה יהיה נכון גם לגבי אור של חמור, שזה מגיל במיוחד, האם גם אז אם הוא חישב עליו לאוכלו ובישל אותו, אז הוא כן יקבל תומת אוכלין. בסעיף השלישי שם שאלנו מה הדין אם מצאנו שיליה ומצאנו ולד נוסף, אז אם הם קשורים אחד בשני מניחים שהוולד הוא הוולד של השיליה, ובשיליה עצמה כרגע אין ולד, וממילא גם אם יצא החוצה, אז מה שנשאר בפנים מותר, זה כשמחוברים. אם הם רק ביחד אבל לא מחוברים, רבי יוחנן עדיין מקל, רבי אלעזר חושש, זה היה בסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו על בהמה שהפילה את השיליה, ומדובר בשיליה שלכאורה קדושה. אם מדובר בבכור לא חוששים, כי רוב הסיכויים שזה לא זכר שנולד כמו שצריך, אז אפשר לזרוק. אם זה שיליה של קודשים, אז כיוון שגם אם זה בת זה קדוש, אז צריך לקבור. וסעיף חמישי, כשקוברים, לא קוברים את צומת דרכים, כי זה היה סגולה, זה אסור מפני דרכי האמורי, אבל כשלגויים יש סגולה שיש בה גם איזשהו היגיון, אז מותר להשתמש בה. כל טוב.